פרק ט"ז, פסוק י"ח. כאן אנחנו ניגשים אל משהו הרבה הרבה יותר רחב, מה שהכרנו עד עכשיו. כן, כלומר, אתם שמים לב שספר דברים בנוי באופן של הרחבה. מתחיל מתיאור המדבר, שזה מסגרת צרה, הניסיונות לצאת מן המדבר, אזכור של גילוי התורה בפרשת ואתחנן, שזה כבר התרחבות, הדיבור מתחיל לפרוץ תוך העולם. פרשת עקב היא הפרשה של מימוש התורה בארץ ישראל. פרשת ראה היא פרשת השפע החומרי בארץ ישראל, כלומר יש קדושה בתוך השפע החומרי. ופרשת שופטים שנפתחת עכשיו, היא עוסקת בתיאור מוסדות המשטר העברי בארץ ישראל. כלומר, מה הם אבות, מה הם יסודות המשטר הפוליטי-מדיני בארץ ישראל. וכאן אנחנו נכנסים לשאלה גדולה מאוד, והיא האם בכלל יש דבר כזה משטר אידיאלי. כן? כמו עצם זה שהתורה מדברת כאן על משטר, אז זה אומר שיש לכאורה משטר אידיאלי, והרי זה לא דבר פשוט ומובן מאליו. כבר הבהיר אריסטו בספר הפוליטיקה שהמשטרים מתחלפים. יש פעמים שהמשטר הדמוקרטי הוא הטוב, הוא המתאים לצורכי החברה, אבל יש לו גם חסרונות, ואז מתחלף המשטר, ואז יש משטר מלוכני שגם לו יש חסרונות, ואז הוא מתחלף למשטר אוליגרכי וגם לו יש חסרונות וכו'. זאת אומרת, המשטרים הם הולכים ומתחלפים חלופות זה אחר זה, ואפשר לומר שמשטר מסוים הוא הטוב ביותר בתנאים נתונים. ואז הפלא הוא עצם זה שהתורה נותנת משטר, צריך לברר מה היא מתכוונת בדבר הזה. אז בשלב הזה אני אשאיר את השאלה פתוחה, יהיה לנו תשובות לזה, רק שתדעו שפה לכאורה השאלה נשארת פתוחה. בסדר? מהו המוסד הראשון? המוסד הראשון, למרבה הפלא, איננו המלך. זה היה צריך לומר, לכאורה, המדינה היא באה לידי ביטוי דרך גוף שלטוני. הגוף השלטוני יכול להיות המלך, יכול להיות מועצת זקנים, יכול להיות פרלמנט, ומשום מה דווקא זה לא הדבר הראשון שמופיע. קודם כל הרשות השופטת, שופטים ושוטרים תיתן לך, מתחילים מהמשפט. וזאת מדוע? משום שזה הדבר כנראה הדחוף ביותר. זאת אומרת, מלך זה דבר טוב אולי, אבל משפט עוד יותר חשוב. צריך שיהיה ביטחון, תודה רבה, שיהיה ביטחון לאזרח שהוא לא נתון לג'ונגל. לכן המשפט הוא ראשוני. מתוך זה שהאדם איננו נתון לג'ונגל ולחוקי הג'ונגל, כל התפתחות שתבוא אחר כך היא משמעותית. אני רוצה להסביר אולי נקודה חשובה. מה קורה בג'ונגל באמת? יש גם משפט. אין דין ואין דיין, אבל יש משפט. ואני אסביר למה. למשל, אם האדם צריך להגן על עצמו, ואין דין ואין דיין, אז האדם הוא הדיין של עצמו. זה מחויב, הוא חייב להגן על עצמו. אם מישהו פגע בו, בוודאי שהוא ינקום. אם מישהו פגע בקרוביו, הוא גם ינקום את נקמת קרוביו. כלומר, מה שנקרא בשם גאולת הדם, הוא הזכות הטבעית להגנה. כל חברה, כל יחידה, משפחה וכדומה, היא מגנה על עצמה. וזאת זכות, אפשר לומר, זכות טבעית. תודה רבה. יעבדוך עמי. זאת זכות טבעית. אבל יש מצבים שיש מדינה. אז בית המשפט או המדינה נוטלת לעצמה את זכות ההגנה העצמית של היחיד. ולכן מכאן ואילך לא אתה תגן על עצמך, אלא הרשויות יגנו עליך. זאת הפקעת הזכות של היחיד והעברת הזכות הזאת לכלל. מה אתה אומר? מה זה תלוי בנסיבות? מה אתה מתכוון? ברור, ברור, ברור. אתה צודק שיש מה שנקרא מצבים חריגים. אבל המדינה באופן כללי היא הפקעת הזכות של האלימות של היחיד. כן? אז נשאר כמה דברים. למשל, גאולת אדם, זה עדיין נשאר בגבולות מסוימים. על כל פנים, המשפט תפקידו, אם כן, לדאוג לביטחון. לביטחון הפיזי, וגם הביטחון המוסרי, שעבירות חמורות לא תעשנה בתוך המדינה. שופטים ושוטרים. מה זה שוטר? בדיוק, הוא המוציא לפועל את מה שהשופט פסק. כלומר, אם אין שופט, אין שוטר. אז מתחיל מהשופט, אם יש שופט, יש גם שוטר. שופטים ושוטרים. תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוהיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. מה זה השערים? שערים, אין הכוונה דווקא השער. אלא הכוונה בית המשפט. כלומר, צריך שיהיה בית משפט בכל עיר ועיר. אז למה נקרא שעריך? כי בדרך כלל בית המשפט במקדם היה ממוקם ליד השער של העיר. וזאת למה? כי כולם עוברים שם. כלומר, זה המקום הציבורי, השער. כיוון שזה המקום הציבורי, אז שם נפגשים. כן. האם נשכחה פה הרשות המחוקקת? כן, ודאי שהיא נשכחה. כי זה לא הנושא כעת. אנחנו נגיע לרשות השופטת, המחוקקת, עוד מעט. זאת לפי הסדר. למה אתה אומר שהמחוקקת צריכה להיות ראשון? ואתה אומר שהמחוקקת היא צריכה להיות ראשונה.
התורה
ראשונה.
זה החוקים,
השופטים, זה הדעת. יפה, זה הערה מעניינת, אבל אני חושב שזה אולי כלול בהנחיה הכוללת שדרך ארץ קדמה לתורה. אני קודם כל צריך להיות בטוח שלא יתנפלו עליי שודדים. זה עוד יותר חשוב מאשר שאני אשמע לדברי התורה. באופן ראשוני. קודם כל תבטיח לי שלא יהרגו אותי. אחרי שאתה הבטחת לי, יש שופטים ושוטרים, אז אני יכול גם לשמוע דברי תורה. ככה נראה לי. אבל זה דווקא מעניין, מה שאתה אומר. כן, זה מראה את הראשוניות של הביטחון. אז זה לא מה שכתוב. מי זה מי שנותן? זה מעניין. תיתן לך, מי זה שנותן? המלך, לכאורה. כן? ואם אין מלך? עם, כן, זאת אומרת, הישות המדינית. כן, אבל היא אפילו לא הוצגה פה. כן? היא רק משתמעת. בסדר. אשר השם אלוהיך נותן לך לשבטיך. אז מכאן גם שיש מה שנקרא בתי משפט מחוזיים, שבטיים. ושפטו את העם משפט צדק. מה, וכי יעלה על דעתך שבלי הפסוק יהיה מותר להם לשפוט משפט שאיננו צדק? זה קצת מוזר, לא? אני אומר, לך תשפוט, אבל תדע לך שאני מצפה שאתה תעשה משפט צדק. פשיטה. אלא, יש פה שני דברים. א', יש מה שחזל אמרו על זה, שאתה צריך למנות דיין מומחה, שלא יטעה. אם, כלומר, זה ציווי על הממנה, לא ציווי על השופט. שהממנה ימנה דיין שיעשה משפט צדק. נקודה נוספת, יש הבחנה בין המשפט לבין הצדק. המשפט זה הדין. לפי ספר החוקים מגיע כך וכך. ומה עם הצדק? צריך שהדין יהיה מכוון לערך יותר כללי, שהוא הצדק. מובן? מובן מה שאני אומר? טוב. מה? מי דיבר פה על צדק האדם? הבעיה היא שיש ערכים מוסריים כוללים, שנקראים הצדק, שהמשפט צריך לבטא אותן. עכשיו יש פה בעיה, כי אסור לרחם בדין. מצד שני, יש צורך במשפט צדק. נביא דוגמה לדבר. מישהו בא לפני בית הדין, תובע את חברו. מה התביעה? אתה גנבת ממני, גזלת ממני, כיכר לחם. אז אני בא לדרוש ממך שתשלם את אותו כיכר לחם שגזלת. שואלים את התובע, יש לך עדים? כן, פלוני הוא פלוני, הם עדים שהוא גזל את כיכר הלחם. שואלים את הנתבע, אתה מודה? כן, אני מודה, באמת, גזלתי את הלחם הזה, זה לא היה לחם שלי, ולקחתי אותו. אז מה אומר המשפט? טוב, אז תשלם, נכון? כך וכך, הוצאה לפועל, תשלם. יש רק בעיה אחת. בית המשפט איננו מתחשב לכאורה בנסיבות מסוימות. א', שאותו גזלן לא אכל 3 ימים, ויש לו ילדים רעבים בבית, שלהם הוא צריך לתת את הלחם הזה, ושהתובע עמד לזרוק את הלחם הזה לביוב רק כדי להרגיז את הנתבע. הוא אומר, אתה לא תקבל, זה ייפול עוד מעט לביוב. וההוא במר נפשו התנפל על האיש כדי לקחת את הלחם, כדי שיהיה לו מה להאכיל את ילדיו. אז יש פה משפט. איפה הצדק? זהו, אז אתה אומר שדוד המלך, באמת הוא עבד על זה, יש סוגיה במסכת סנהדרין על זה, איך דוד המלך היה עושה גם משפט וגם צדקה לכל עמו. כלומר, זה, אבל מצד שני יש הלכה, אין מרחמין בדין. כלומר, לפי, ברגע שמגיע לפניך הדין, אתה לא יכול לרחם. הלכה, הלכה, ככה דין. לכן יש פה איזו חוכמה שצריכה להיות לחכמים, איך לשפוט משפט שהוא גם צדק. אגב, יש חידוש של בית המשפט העליון במדינת ישראל, שהוא מבחינה משפטית ממש לא כל כך ברור. זה אחד מנשיאי בית המשפט העליון, שלא אזכיר את שמו, שאמר שחוזה שאיננו צודק, איננו תקף מבחינה משפטית. זה דבר מאוד מאוד קשה לקבל, לפחות מבחינה משפטית, כי פה יש תערובת של ערכים במשפט. אני עשיתי איתך חוזה, רק בגלל שזה לא צודק, אבל זה לא צודק בעיני מי? בעיני אהרון ברק? כלומר, יש פה דבר שצריך בירור. על כל פנים, ההנחיה הזאת, או הפסיקה הזאת, שחוזה, שאיננו צודק, איננו תקף, זה נובע מן המתח שיש בין המשפט לבין הצדק. כן? זה כמו שמופיע פה בפסוק. הרב מסביר כי המדינה מפקיעה את זכות ההגנה מהפרט אל השופטים. היה מן הראוי שקודם התורה תדבר על המדינה, המלך, ואחר כך על השופט שמקבל ממנו את זכות ההגנה על הפרט. למה בכל זאת השופטים תחילה? בגלל שצורת המשטר, אם היא מלוכנית או דמוקרטית, זה דבר משני, כן? הרי אנחנו רואים בהמשך, ואמרת שימה עליי מלך, סימן שיש מצבים שאתה יכול להיות גם בלי מלך. אפשר שיהיו מצבים של היעדר מלך, אבל לא ייתכן שיהיו מצבים של היעדר משפט. זה יותר חיוני. ואם הרשות השופטת רק חושבת שהיא פועלת על פי כללי המוסר, ובעצם במקום להגן על הקהילה, בוגדת בקהילה, אז זה ממש לא בסדר. כן. הלאה. פסוק י"ט. לא תעשה משפט, אז יש פה כמה מצוות לא תעשה. לא תעשה משפט, לא תכיר פנים, ולא תיקח שוחד. כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלק דברי צדיקים. טוב, אלה הן הלכות מובנות מאליהן, זה הלכות שנאמרו לשופט. כן? והן מפורטות בשולחן ערוך, אבל כולן עניינן דרכי השפיטה. פסוק כף מעמיק את זה יותר. צדק, צדק תרדוף. אתם רואים שוב אותה בעיה. אל צריך לשפוט משפט, אבל שזה צדק. עכשיו, מהו הצדק? אז אם כן, הצדק הוא הקו המוביל, המנחה את המשפט. המשפט זה ההוצאה לפועל, כלומר צריך לשפוט על פי דין כך וכך, אבל יש מגמה כוללת, והיא הצדק. אבל איזה צדק? אז הוא אומר, לא סתם צדק. צריך שזה יהיה צדק צדק. לא סתם צדק, אלא צדק צדק. צדק באמת. הנה, מה אומר לך רשי? סקל ברשי. צדק צדק תרדוף, הלך אחר בדין יפה. כלומר, אתה צריך ללכת אצל בדין יפה. מה זה בדין יפה? בדין יפה בדרך כלל אומרים, כוונה שיש לו כוח. כן? כמו שאתה אומר, ייפוי כוח. כוח בדין יפה. כן? זה המשמעות של הביטוי יפה. כן? אבל יש גם פה משמעות נוספת. הוא צריך להיות יפה ולא מכוער. כלומר, הבדין צריך להיות יפה. מעניין. מה כל כך יפה בבדין? אם מדובר על על המבנה האדריכלי של המקום, לא נראה לי. בואו נראה. אז בואו נמשיך לראות את הפסוק, ואז אולי נבין מה זה צדק צדק. כלומר, יש צדק שהוא לא צדק, ויש צדק שהוא באמת צדק. צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך. עכשיו זה מתחיל להיות יותר ברור. מה אומר רשי? למען תחיה וירשת. כדאי הוא מינוי הדיינים הכשרים להחיות את ישראל ולהושיבן על אדמתן. מעניין. לכאורה רשי רק חזר על מה שהפסוק אמר, לא? צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ. רשי אומר, כדאי הוא מינוי הדיינים הכשרים להחיות את ישראל ולהושיבן על אדמתם. אבל זה מה שכתוב. כלל גדול יש בידינו, שכשרשי אומר דבר בנאלי, זה סימן שהוא מתכוון למשהו עמוק. אז מה הוא מתכוון? אז קודם כל, ננסה להבין משהו. להחיות את ישראל ולהושיבן על אדמתן. אם הבדין לא יפה, מה יקרה? יגלו. או אולי זה בדין שבגלל שבפסיקה שלו רואה ניגוד בין להחיות את ישראל ובין להושיבן על אדמתם. כלומר, יאמר הדיין, צריך לבחור או להחיות את ישראל או להושיבן על אדמתם. כי להושיב על האדמה זה כרוך במלחמות. מלחמות, פיקוח נפש, דוחת להחיות את ישראל. אז אני צריך לבחור או להחיות את ישראל, ואז שימסרו את אדמתם, או להושיבן על אדמתם, אבל אז אני לא מחיה את ישראל. יכולה להיות פסיקה כזאת, לא? פיקוח נפש, דוחה ארץ ישראל. אז מה זה בדין יפה? בדין יפה זה בדין שכתוצאה מהפסיקה שלו קוראים שני הדברים ביחד. גם שעם ישראל חי וגם שהוא יושב על אדמתו. וזה השלכות, לא? אתה יודע שזה התפקיד של המלך, אבל המלך הוא שומע גם לרבנים. אם הרבנים יגידו לו, תשמע, צריך לבחור בין להחיות את ישראל לבין להושיבן על אדמתם, אז המלך יחלש. הוא יגיד, טוב, אני לא יכול ללכת נגד הרבנים. ואז הוא ימסור את חלקי ארץ ישראל. כי הרי צריך להחיות את ישראל. ולא להושיבן על אדמתם. זאת אומרת, כי ידי ומינוי הדיינים הכשרים להחיות את ישראל ולהושיבן על אדמתם. כן. לא יודע, אני לא מכיר את הפסיקות האלה, לא יודע על מה אתה מדבר. לא, תראה, אני אסביר לך משהו. אני לומד פה פסוקי התורה, אני לא יודע פוליטיקות, מה אומרים פה, מה אומרים שם, לא בדקתי. לא בדקתי, אני לומד פסוקים. כן.
לא לומדים מהפסוק הזה, שלמעשה התובע הולך אחרי המדבר גריזים.
מה אתה אומר?
שהתובע הולך אחרי המדבר גריזים.
כן, גם את זה לומדים, יש הרבה הלכות שנלמדות כאן. כן, כן, ודאי. טוב, אם כך, יש לפי זה בדין שמבין ויש בדין שלא מבין. השאלה היא איך זה יכול לקרות שיש בדין שמבין, בדין שלא מבין. אחד יפה, אחד לא יפה. יש אני מציע להקדים פה פסוק שנמצא הרבה יותר מאוחר, אבל זה חשוב כדי להבין את הפסוק הזה. פרק י"ז, פסוק ט'. פרק י"ז, פסוק ט'. ובאת אל הכהנים הלוויים ולהשופט אשר יהיה בימים ההם. עכשיו, לובן, מה זה השופט אשר יהיה בימים ההם? מה, וכי יעלה על דעתך שאני אלך לשופט שלא בימים ההם? קצת מוזר, לא? השופט הוא תמיד חי בתקופה שלי. אני לא יכול ללכת לשופט שעוד לא נולד או לשופט שכבר מת. אני הולך לשופט שבימים ההם. אז מה זה אשר יהיה בימים ההם? אומר רש"י, אפילו אינו כשאר שופטים שהיו לפניו, אתה צריך לשמוע לו. אין לך אלא שופט שבימיך. גם זה לא מובן מה שאומר רש"י. וכי יש לי ברירה? נגיד שהשופט של עכשיו הוא באמת לא בדיוק במדרגה של השופטים שקדמו. אבל הם מתו, אלה שקדמו. אז בכל מקרה לא תהיה לי ברירה אלא לשמוע לו, גם בלי רש"י, גם בלי הפסוק. אם יש שופט, ברור שהוא שופט אותי. מה אתה אומר?
למה? יכול להיווצר מצב של אולי
איזושהי
חלופה כזאת, שאתה תנסה...
אולי.
סוג של אנרכיה.
אבל בדיוק העניין, האלטרנטיבה זה אנרכיה. אז ברור שלא.
זה עדיין אלטרנטיבה, זה לא שאין אלטרנטיבה. זאת אומרת, יש מצב שעם פשוט לא ישמע לשופטים.
זה יכול להיות. אפשר גם להגיד את זה. אבל היה אפשר גם לכתוב, ובאת אל הכהנים הלוויים ולשופט. הרי ברור שברגע שהתורה אמרה ללכת לשופט, ברור שהשופט נמצא בימים ההם. אלא בפשטות צריך לומר ככה. יש, בכלל צריך להבין, אני רוצה לחזור לפסוק הקודם, בדין יפה, בדין לא יפה. איך יכול להיות מצב שיש בדין שהוא יפה, בדין שהוא לא יפה? זה כאשר יש מציאות חדשה וצריך להעריך אותה נכון. נגיד כשהמצב בעולם, באומה, נשאר אותו דבר, דור אחרי דור. אז אין הרבה הפתעות. מה שעשינו לפני 5 דורות, זה מה שאנחנו עושים גם עכשיו. מתי יכולה להיות בעיה? כשפתאום יש מפנה בהיסטוריה. יש מפנה היסטורי. יש תנאים חדשים, ואז צריך לדעת איך להיערך לתנאים החדשים. מה הם המפנים ההיסטוריים החשובים בהיסטוריה של עם ישראל? או יציאה לגלות, או יציאה מן הגלות. עכשיו, ביציאה מן הגלות, אתה צריך לדאוג שהבית דין יהיה יפה, דיינו שהוא יושיב את ישראל על אדמתם וגם יחיה אותם. עכשיו, לפי זה יוצא שהבית דין שהוא לא יפה, הוא הבית דין שלא בימיך. אולי צריך להבין את זה ככה ברש"י. מה זה בית דין שופט שבימיך? יש בין השופטים שחיים היום שני סוגי שופטים. יש שופט שהוא בימיך, ויש שופט שהוא לא בימיך. אז מבין השופטים שחיים בתקופה שלך, אל תלך לכל שופט, תלך דווקא לשופט שבימיך. כלומר, השופט שיודע את התקופה שבה הוא חי.
יודע איפה אתה חי.
הוא יודע איפה אתה חי. הוא יודע מה הדור. אז יוצא לפי זה שיכול להיות שופט שחי היום, אבל באמת הוא לא בימיך, הוא בדור הקודם. ואז יוצא שהקריטריונים של שיפוט המציאות שהיו נכונים בדור הקודם הפסיקו להיות נכונים בדור הזה. ולכן יכול להיות ששופט יאמר יש פיקוח נפש על ארץ ישראל. למה? זה בדיוק דומה לחולה ביום הכיפורים. יש חולה ביום הכיפורים, שואלים את הרופאים, החולה הזה יכול לעבור את הצום או לא יכול לעבור את הצום אם הוא לא יאכל? ואז הולכים לרופא, אומר, אתה יודע מה, נראה לי שאם הוא לא יאכל הוא ימות. טוב, מה אומר הרב? בסדר, אז ככה שיוכל. כן? זה הופך להיות שאלה פרטית. ואין הבנה של המעבר מן הפרט אל הכלל, שהקריטריונים שעל פיהם דנים עניין כללי, הם שונים מהקריטריונים שעל פיהם דנים עניין פרטי. מה רצית?
האם גם
ההתנהלות
הזאת של שופט שלא בימים שלנו, אולי גם לעתיד,
זאת
אומרת ששופטים שחיים במה...
כן.
עכשיו, מה שכבר הגיע אחרית הימים וכל...
יכול להיות גם, ודאי, ודאי. יש, כן, כן, ודאי. הרי זה מה שקרה בזמן היציאה לגלות, שיש כאלה שלא הבינו שצריך להיכנע לרומאים. גם הדבר הזה. עכשיו, יש יש לפי זה הבנה חדשה בביטוי המצוי, דורנו דור יתום. מכירים? יש ביטוי כזה. לפעמים אומרים, מוריי ורבותיי, הדור שלנו הוא דור יתום. מה זה יתום? יתום זה דור שאין לו אבות. וכי אין לו אבות? יש לו אבות. אבל האבות הם לא בדור שלו. הם בדור אחר.
כן.
האם מותר?
פגיעה בחלק מהרבנים?
למה זה פגיעה בחלק מהרבנים? עד רבה, זה מסביר לך מה שאומר רבי נחמן ברסלב. שאומר שיש הבדל בין צדיק ורע לו, לצדיק וטוב לו. מסביר, מה זה צדיק ורע לו? זה צדיק שהלכה, צדיק וטוב לו, סליחה. זה צדיק שהלכה כמותו. מה זה צדיק ורע לו? זה צדיק שאין הלכה כמותו. מה פירוש אין הלכה כמותו? יש לו דעה, אבל היא לא נפסקה להלכה. זאת אומרת, הוא לא מתאים לדור. זה קורה שיש צדיק שלא מתאים לדור. זה לא פגיעה. זאת היא עובדה.
אם אני פה אומר למשלה, בלחס וחילה, אין במכון מאיר היום רבנים גדולים. דור יתום.
נו.
פגיעה?
השאלה אם זאת האמת. אנחנו צריכים לבדוק אמת. תראה, איך אמר אריסטו?
גם אם זה אמת, מותר לי?
אנחנו בלימוד. אנחנו בלימוד, לא בפוליטיקות. כלל גדול אמר אריסטו. אהוב אפלטון, אהוב סוקרטס. אך האמת, אהוב משניהם. שמה תאמר, מה לי לצטט את אריסטו? המשפט הזה של אריסטו מובא על ידי מהר"ם מבוטרל בפירושו לספר יצירה. אז אם זה בספרייה התורנית שלי, זה בסדר, אפשר להגיד את זה. אנחנו לומדים תורה עכשיו.
בהחלט,
אם זה לא פגיעה. אנחנו לומדים. טוב. לפי החוק האזרחי, יש התחשבות בנסיבות של הנאשם, בהתרשמות השופטים ממנו וכו'. זה תואם למשפט העברי? לא. שלום הרב. איך אתה מגדיר את המושג צדק בברכה רומא? צדק, הכוונה מכלול הערכים שאני מעוניין שיופיעו דרך המשפט. מה ההגדרה לצדק? מה ההגדרה לצדק צדק? מה ההבדלים בין מוסר דין צדק משפט אמת? בימינו כל הביטויים הללו מבולבלים ומעורבלים. לא מערכת המשפט ולא כלל הציבור מבחין ומבדיל ביניהם. בוא נבדוק, אני לא יודע. מה שאתה אומר שכולם מבולבלים, אני לא יודע. הגדרה לצדק. צדק הכוונה מכלול הערכים שאני מעוניין שיופיעו דרך המשפט. צדק צדק, זה שהכוונה שהערכים האלה מופיעים בשלמותם ולא בחלקיותם. למשל, להחיות את ישראל ולהושיבם על אדמתם. מה ההבדלים בין? מוסר, דין, צדק, משפט ואמת. טוב, יש פה ארבעה ביטויים. לא, חמישה. מוסר, דין, צדק, משפט, אמת. מוסר, פירושו מה שיש בו טוב ורע. דין, הכוונה הביצוע של אחד הערכים שהוא המשפט. צדק, הכוונה מכלול הערכים שאני מעוניין שיופיעו דרך המשפט. משפט, הכוונה המערכת של הדינים. אמת, זה הקדוש ברוך הוא. האם המילה משפט שייכת למשפחה האטימולוגית של לראות, להסתכל, כמו שורש שוף בערבית? אני יודע. מה המטרה שלכם? אתם מכינים אותי לאיזשהו ניסוי, משהו? טוב, מה אתה רוצה? כן, דבר, אתה.
כן. יש מקום לאמת בעולם הזה?
האם יש מקום לאמת בעולם הזה? התשובה היא לא. לא, בפורש שלא. אז לכן אני אמרתי, כשהוא שאל אותי מה זה אמת, אמרתי שאמת זה הקדוש ברוך הוא. אם כי יש גמרה על זה במסכת סנהדרין, שרבה אמר, מרש הווה אמינא לכא קושטא בעלמא. כלומר, בהתחלה חשבתי שאין אמת בעולם. ואז הוא מספר שהוא הזדמן למקום אחד, ששם לא היו מתים, או שהיו מתים בגיל זקן מאוד, והוא הלך לגור והיה שם רב תביומה שהלך לגור שם, ויום אחד הוא שיקר ואז מתו לו הילדים וכו'. כן, אבל זה מעניין שהמקום הזה שקוראים לו קושטה, כן, האמת, אז רואים שם בגמרא שזה מקום תיאורטי, לא מקום שקיים באמת. אז כנראה שמסקנת הגמרא היא באמת שאין אמת בעולם. כן, בבקשה.
הרב אמר כל
דבר בימיך או שלום. אבל שנייה, חכם יוסף חיים, באמת אני רוצה שתבין, אין לי כוונה לפגוע באף אחד. כי אנחנו כאן לא עסוקים ב... להיות נחמדים עם זה, או להיות פוגעניים כלפי זה. אנחנו רוצים לדעת מה התורה אומרת. וזה חשוב מאוד לדעת מה שהתורה אומרת. כן, בבקשה.
הרב דיבר כאן לגבי...
לא שומע.
הרב דיבר על כך שיש שופטים רלוונטיים ולא רלוונטיים בלשון שלי. עכשיו, השאלה היא האם ההלכה של הגלות היא רלוונטית לדורות שלנו,
היה? זה בדיוק השאלה. זה בדיוק מה שאתה מבין. האם ההלכה של הגלות היא רלוונטית לדורנו? כן ולא. זאת אומרת, ברור שההלכה לא משתנה. מצד שני, יש ביצוע ההלכה.
יש?
ביצוע ההלכה, קליטת ההלכה. איך, איך, איך מכילים אותה? איך מכילים אותה בחף ואיך מכילים אותה בחת? בוודאי שבזה צריכה להיות תבונה, כן? למשל, הרשב"א, יש לו תשובה מאוד מעניינת בדיני תוכחה. יש מצווה דאורייתא להוכיח. ובוודאי שהבדין יש לו עוד יותר מצווה, והרבנים יש להם מצווה להוכיח. הם לא יכולים להתחמק מזה. אבל אומר הרשב"א, צריך החכם לנהוג בחוכמה לדעת מתי להוכיח, מתי לא. עם כל זה, כן? זאת אומרת, זה משתנה לפי הנסיבות. לפעמים אתה תרוויח משהו, אתה תוכיח, וישמעו לך. אבל אתה הפסדת בגדול במערך הכוללת. גם זה יכול להיות. כן?
מעלה
מדרגה אחת. כן.
לא שופט צריך לבוא אליה, אני צריך לבוא לשופט שהוא בימים שלי. האם אני גם זה שצריך להגיע להלכות שאני חושב שהן נכונות? או שצריך לבוא מישהו אחר?
לא, בהלכות אתה, אם אתה לא הרב, אתה לא יכול לפסוק. אבל אתה יכול להציע לרב. הרי רב מחכים מתלמידיו. נכון? אתה יכול להגיד לו, תשמע, נראה לי שאולי... צריך לחשוב בכיוון כזה וכזה. הרבה פעמים אנחנו רואים בהלכה ששאלות נפטרו בגלל שהציבור העלה אותן.
שאלות נפטרו?
כן, דנו בשאלות ופתרו אותן בגלל שהציבור העלה אותן. בגלל שהמציאות העלתה את השאלות. טוב. כן.
אמרנו גם לגבי המשפט בצדק, ששפט צריך לשפוט בצדק, וגם שהוא צריך לדעת להחיות ולהושיב את ישראל. אבל איך עושים את זה בעצם?
איך עושים, איך גורמים שצדק יהיה צדק?
איפה יש הדרכה לשופט אדם לשפוט בצדק?
איפה יש הדרכה לשופט? תשובה, בשימוש תלמידי חכמים. כלומר, התורה היא תורה שבעל פה, תורת המשפט, היא לא תורה שבכתב. דבר שנשאר רק כתוב, אתה לא יכול לעשות ממנו כלום כמעט. כי איך מסתכלים על המציאות? אז זה צריך בשביל זה שמישהו ידריך אותך בצמוד. זה מה שאומר רש"י. מה זה שימוש תלמידי חכמים? שידע ליישב את הסתירות. בין מקומות שונים. במקום אחר רש"י אומר שימוש תלמידי חכמים לדעת את הסברות. דהיינו, מה הראש. איך, מה הראש? אם אתה לא מן החבר'ה, אתה לא מבין. פעם היה שיעור שנתן הרב שלמה זלמן אוירבך בגמרא לתלמידיו. והוא אמר, הנה לפי הסוגיה... והגיע למסקנה. המסקנה היא כך וכך. אבל הוא אמר, אבל זה לא מוסרי. סימן שלא הבנו את הסוגיה, ופירש את כל הסוגיה מחדש, באופן שיגיע למסקנה מוסרית. נו, איפה זה כתוב, דברים כאלה? כן? טוב, בואו נמשיך. פסוק כ"א. לא תיטע לך אשרה, כל עץ, אצל מזבח השם אלוהיך, אשר תעשה לך, ולא תקים לך מצבה אשר שנה השם אלוהיך. לא הבנתי כלום פה. אנחנו דנים פה על דיני בית דין. פתאום קפצנו אל המקדש, ולא לנטוע אשרה. מה זה קשור פה לעניין? בכלל, מהפסוק הזה, פסוק א', למדנו הלכה שלא נוטעים שום עץ בהר הבית. כן? כלומר, כשבעזרת השם מתברך נבנה את בית המקדש, נוריד את כל העצים מהר הבית. אסור שיהיה עץ אחד. אסור לנטוע עצים שם. חבל, איפה הפסטורליה? ככה כולם רואים את הכותל עם העצים מעל. כן? תמיד ככה הם ציירים את זה. לא יהיו עצים. מה זה אומר? כן? הרי זה נקרא אשרה. אפילו עץ לנוי נקרא אשרה אם הוא בהר הבית. כלומר, שבמקדש... אין יסוד של שינוי, של צמיחה. כן? העץ זה דבר שהולך וצומח. והמקדש הוא האבסולוטי. אבל מה זה קשור למשפט? אותו דבר המשפט. המשפט, יש בו צלילות הדעת. דבר שיש בו נוי מתפתח, זה ביטול של צלילות הדעת. לכן, לא תיתה לך אשרה כל עץ אצל מזבח השם אלוהיך. ומזה גם למדנו שבית המשפט צריך להיות ליד המזבח. איפה הסנהדרין יושבת? בלשכת הגזית. איפה לשכת הגזית? קרוב למזבח. שמה יושבת הסנהדרין.
לא נתי. מה? איפה התחדשות ואיפה המשפט?
אני מזמין.
משפט בלי התחדשות לא יכול להיות בכלל. כי אז הוא נשאר מקובע, אז עוד פעם חוזר למשבצות שלו.
לא. המשפט זה דבר שתלוי בשכל. השכל יש בו קביעות. העצים לעומת זה, זה דבר שיש בו הרבה חיות, זה מאוד יפה. אבל זה עלול לבטל את צלילות הדעת.
לא,
לא
ברור
לשבת את
זה כמו שצריך. או שלא הבנתי את הקו של הרב.
לא, לא, אני מסביר, אני מבין את השאלה שלך, אבל אני מסביר שהנקודה המרכזית שפועלת במשפט זה השכל ולא הרגש.
כן.
לכן, אם אתה שם עצים, שזה חי ומתפתח, זה אפילו מרגש, אבל זה נוגד את את היסוד העקרוני של המשפט, שהוא הצלילות השכלית. צלילות הדעת.
המשפט כן מתקדם, אמרת שמדור לדור
המשפט
הולך קדימה.
המשפט נפגש עם המציאות, ולכן המשפט יש לו התפתחות פנימית, אבל ההתפתחות הפנימית היא לא תערובת של רגשנות. אם יש פה רגשנות, אז המשפט מעוות, זה נקרא שוחד, זה סוג של שוחד שכלי. כן,
הסוג גם כן של השופטים
של השופטים בבית משפט? בית המשפט היותר עליון, שהוא הסנהדרין בלשכת הגזית. שם אין עצים. אתם שם. מה? כן, נכון. דבורה הייתה תחת התומר. אגב, שם זה לא היה בית דין במובן הרגיל של המילה. כיוון שזה לא היה בית דין רשמי. אישה ויחידה, נביאה. כלומר, זה הרבה דברים שם היו מחוץ לנורמה. אבל עיקר הדין, ואין עיקר הדין, זה שלא לנטוע אשרה אצל מזבח השם אלוהיך. בלשכת הגזית.
מה זה השאלה?
אגב, כל עץ עץ הנטוע לשם פולחן או ייפוי מקום הפולחן נקרא אשרה.
אז למה צריך כל העץ?
אז מה בלך? שקודם כל האיסור על נטיית אשרה. ברגע שאדם נטע אשרה הוא עבר. עכשיו מסבירים לך, אשרה לא סתם, כל עץ אצל מזבח השם אלוהיך.
אמר, זה לא פשיטה, מה צריך להגיד לי לא לבנות בהר הבית, לא לטוע בהר הבית אצל עבודה זרה?
לא, זה לא עץ עבודה זרה. העץ שאתה נוטע בהר הבית ייקרא אשרה, אפילו אם לא התכוונת לשם עבודה. מובן? אגב, מזה ההלכה שלא מכניסים עץ לבית הכנסת.
עץ?
כן. פעם היו מקשטים את בית הכנסת לחג השבועות עם עצים. אז הגאון מווילנה ביטל את המנהג הזה בגלל השוח של חג המולד. כלומר, הגויים מכניסים עץ לתוך בית יראתם, אז הוחלט שעכשיו בשבועות מקשטים רק עם ענפים ופרחים, אבל לא עם עצים.
עד היום יש בשבועות
משיסיים עלים וכאלה. מה זה מוכיח?
נגד
אחד? לא, זה מוכיח שלא הקשבת למה שאמרתי. מה אני אמרתי? אני אחזור בדיוק, אני אשתדל שזה יהיה כמעט מילה במילה מה שאני אמרתי. אמרתי, הגאון מווילנה ביטל את המנהג של הכנסת עץ לתוך בית הכנסת מפני עץ האשוח של הנוצרים בחג המולד. ולכן בימינו נהוג לקשט רק בעלים או פרחים בחג השבועות ולא בעצים. מיד אחרי שאמרתי את זה, שאלת, עד היום בחג השבועות? צריך להקשיב. בשביל להבין את ההגדרה של הרב למושג צדק, אני צריך להבין את המושג ערך. איך הרב מגדיר את המושג ערך? ערכים זה, אתה אומר, יסודות מופשטים, בעלי אופי מוסרי, שאני מכיר בעליונותם. מי קובע איזה רב רלוונטי לדור תודה? פשוט, אם הוא בימים ההם. כבוד הרב, איך יודעים קובעים מה מתאים לדור מסוים? צריך לדעת, להעריך. זאת אומרת, אם אתה בדור של שיבת ציון, אז צריך למען תחיה וירשת את הארץ. כלומר, שיהיה גם לאחיות את ישראל, גם ליושיבם על אדמתם. אם אתה בדור של יציאה אל הגלות, אז עד רבה, הקנייה היא הדבר הנכון.
אם יש ויכוח על הדור?
אם יש ויכוח, אז זה באמת בעיה. כן? כתוב בתלמוד שהתווכחו על זה, שרבן יוחנן בן זכאי, כשהוא אמר, תן לי אבני וחכמיה, אז רבי עקיבא אמר עליו, שני דורות אחרי זה, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. נו, אז מי צודק? רבי עקיבא או רבן יוחנן בן זכאי? מי אנחנו בכלל כדי להכריע?
כל אחד צודק לזמנו?
אני לא יודע, רבי עקיבא חושב שרבן יוחנן בן זכאי לא צדק לזמנו. נו, באמת, לדעת אהרון ברק ודומיו, הם פועלים על פי המוסר נטו. לדעת חלק מהרבנים, המוסר הוא אחר לגמרי מהאופן שמתרגן אותו ברק. מה הלאה במלחמת האגו הזו? המוסר לדעת הרבנים הוא אבסולוטי? לדעתו של ברק אין אבסולוטי. אני לא יודע. קודם כל, למה להגיד שזו מלחמת אגו? אם יש מלחמת ערכים, זה חושב שאלו הערכים, וזה חושב שאלו הערכים. למה לקרוא לזה מלחמת אגו? זה מלחמה אידיאולוגית. זה דבר ראשון. לכן אני לא מקבל את הטענה שזה מלחמת אגו, גם אם לנפשות הפועלות יכולה להיות בעיה של אגו. אבל אנחנו מדברים פה על הבעיה המהותית. דבר נוסף, הטענה שלפי אהרון ברק המוסר הוא לא אבסולוטי, ולפי הרבנים הוא כן אבסולוטי, זה נראה לי שצריך בירור. אני לא יודע אם אי אפשר לומר שהמוסר הוא אבסולוטי, אולי לשניהם, אולי הוא לא אבסולוטי, גם לשניהם. אני לא אוהב הבחנות כאלה. אבל אנו רוצים צדק, לא רק דין, וזה בהכרח עם רגש, כלומר עם עצים. נכון. צריך לנטוע עצים מחוץ להר הבית. הרבנים עושים גם כן טיולים לפעמים. כן? אבל יש זמן לכל דבר. זה כמו שאתה אומר, זמן תורה לחוד, וזמן תפילה לחוד. כשאתה מתפלל אתה לא לומד, כשאתה לומד אתה לא מתפלל. כשאתה בא לדון מהי התורה, אתה לא מתחיל לשאול את עצמך אם זה לא פוגע בפלוני. אתה בא ללמוד, האמת. אחר כך כשאתה בא חוצה ומדבר עם הרבנים, אתה משתדל לא לפגוע באף אחד. כן, המקום הוא נוי, אבל בלי יציב. הלאה. ולא תקים לך מצבה אשר שנה השם אלוהיך. מה זה ההלכה הזאת? מה זה מצבה שהשם שנה? לעבודה זרה? פשיטה. זה שאסור לעבוד עבודה זרה זה ברור. אז לא מדובר על עבודה זרה פה, אלא מדובר על מצבה שאתה עושה לשם שמיים. כן? כלומר, אתה רוצה להקים, למשל, מזבח שעשוי מאבן אחת. זה נקרא מצבה. אסור לעשות מזבח שעשוי מאבן אחת. חייב להיות ריבוי של אבנים. כן? למשל, כשאליהו בהר הכרמל בנה מזבח, הוא לקח 12 אבנים כנגד 12 שבטי ישראל.
זה מטעם עבודת אלילים?
מה? יכול להיות, אבל המוסלמים לא עובדים לאבן, אלא הכוונה שאסור לעשות מזבח שעשוי מאבן אחת. עכשיו, זה קצת תמוע, בגלל שהאבות, אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הקימו מצבות. הם הקימו מצבות והם הקריבו עליהן. נכון? אלא אומרים חז"ל, אף על פי שהייתה אהובה עליי בזמן אבות, שנועה בזמן בנים. מה השינוי?
מתן תורה.
מה? ברור, מתן תורה. השאלה היא מה השינוי, למה מתן תורה משנה את זה? כן? כלומר, לא לענות מתן תורה, זה כמו להגיד כך כתוב.
יכול כן? להציע פרשנות, אולי בזמן אבות היה קצת יותר מקום לסובייקטיביות וספונטניות מצד עבודת השם, שאולי מתן תורה, שהיא כבר נותנת איזשהו קריטריון אובייקטיבי, קצת מצמצמת את העניין.
השאלה היא למה, תראה. אתה, בסדר, ואני שואל, מה הצמצום הזה? זאת אומרת, זה שהתורה היא מצמצמת, אינטואיציות טבעיות שהיו בימי אבות, זה נכון, אבל אני שואל, למה? מה שאתה אומר, זה בערך כמו להגיד כך כתוב.
לא, המצבה היה איזשהו סמל מובהק של האינטואיציה הזאת, מה שאין כן לכם מתן תורה.
אבל אני שואל, למה התורה ביטלה את האינטואיציה הזאת? אתה תבין את הבעיה שלי? כלומר, אתה אומר, הרי ודאי שהקדוש ברוך הוא זה לא התירוץ שהוא יגיד, כן? זה כאילו שתשאל את הקדוש ברוך הוא, למה אתה אוסר את מה שהתארת לפני כן? אני אגיד כי התורה אוסרת. אבל זה הוא כתב אותה, הוא נתן אותה. צריך לומר, למה הוא אוסר את זה? כן? צריך להיות טעם למצווה. התשוב, מה אתה אומר? התערבת בזמן שאני דיברתי איתו, כן? מה רצית?
יש בית מקדש,
אז מה יש בית? לא! האיסור הזה הוא גם בזמן היתר במות. היו תקופות שהיה מותר להקריב בבמה. וכשמקריבים בבמה, אסור שזה יהיה אבן אחת. אפילו בבמה, כן? אז, וגם בבית המקדש אסור שזה יהיה אבן אחת. כשאנחנו נבנה את בית המקדש, אנחנו נקים מזבח, המזבח אסור שיהיה עשוי מאבן אחת. שאלה היא למה לא? אולי זה דווקא זה יכול להיות יפה, אסתטי, אתה מביא אבן ענקית. היום יש לנו יכולות טכנולוגיות לעשות את זה. להביא אבן גדולה ולעשות אותה מזבח. למה לא? כן? זאת השאלה. אגב, נמצאו בחפירות ארכיאולוגיות מזבחות כאלה, של אבן אחת, עם הקרניים והכל. אז התשובה היא שעבודת השם היא תמיד איחוד של ערכים שונים. ערכים שונים זה לא יכול להיות אבן אחת, אבל האבות, כל אחד ייצג ערך אחר. אברהם ייצג את מידת החסד, יצחק את מידת הדין, יעקב מידת הרחמים. לכן כל אחד הקים מצבה. אבל אצל הבנים יש איחוד של הערכים. לכן לא תקים לך מצבה. כי המטרה שלך היא לאחד את את הערכים האלה. לכן צריך שיהיה 12 אבנים, או כל ריבוי של אבנים. בבקשה?
יעקב לא יחד בין דין לחסד כאילו?
ודאי שיעקב יחד בין דין לחסד, אבל הוא מהווה מידה בפני עצמה. ולכן מותר היה לאבות להקים מצבות, אדרבה, זה טעם את האופי שלהם, ואחר כך באים הבנים ומאחדים את האופיים האלה. עכשיו, יוצא, עכשיו, מה זה קשור לבית המשפט? למה זה מופיע כאן? כי גם מערכת המשפט היא ביטוי לאיחוד של הערכים. כן. ולא תקים לך מצבה אשר שנא השם ואלוהיך. כן.
אני רוצה
להשוות,
אבי,
שם
האדם מצבה. כן.
שמים לאדם מצבה.
מצבה.
מצבה של מה? של בית, בית, של בית העלמין.
אבל לפי זה היה צריך כביכול להיות, לעשות אותה מכמה חלקים. אני יודע שהרוב רוצים גוש אחד, צלע אחד.
נו, אז מה?
לפי זה היה צריך להיות כביכול
לאחד. אני חוזר על שאלתך. אתה אומר, לפי זה היה צריך לעשות מצבות של כמה אבנים, ולא כפי שנהוג אצל הרבה אנשים, לעשות אבן אחת. זה נכון במידה ומקריבים קורבן על גבי הקבר. כן, לא, זה, אם באמת מתכוונים להקריב שמה קורבנות, אז באמת אתה צודק. כן? אבל נראה לי שלא נהוג להקריב קורבנות על גבי הקברים, נכון? אז זה בסדר.
אתה יכול להגביל לפעמים, הרי לפעמים מגביל כל מיני דברים.
כן, אבל כנראה שהקבלה הזאת פה לא נעשית. כן, מה אני אעשה?
זה זאת המשמעות. היום זה מילה שאולה
מצבה
לדבר הזה.
ברור, ברור. המצבה שמדבר עליה זה מצבה להקרבה. זה מצבה לשם הקרבה. יש כאלה שפוסקים שרצו לאסור לעשות אנדרטאות זיכרון בגלל זה. כן, יש אנשים אומרים, משל, עושים, אני יודע, זכר לנופלים, אז עושים אנדרטה. הרבה פעמים האנדרטה היא אבן אחת. אז יש מי שרצה לומר שזה אסור משום מצבה. אבל עם כל הכבוד למי שכתב את הדברים האלה, אין להם שחר. רש"י כותב פה במפורש, מה זה ולא תקים לך מצבה? מצבת אבן אחת, להקריב עליה. אבל אם זה לא כדי להקריב עליה, אין בעיה.
ומה הפרחים ששמים?
פרחים, מה זה הקרבה? לא, זה לא שום דבר, שום דבר. הנחת הזירים, כן. זרע, ועד העובדים שלה. כן. זה כל זה קרה. בסדר, אוקיי. לא תזבח לשם אלוהיך. שור ושה אשר יהיה בו מום כל דבר רע, כי תועבד השם אלוהיך הוא. כן. למה זה פה? מלבד כל ההלכות שלמדו על פיגול וכדומה, אבל מה זה פה? היה, זה השלמה לפסוק הקודם. היה מקום לחשוב שמכיוון שהתורה לא רוצה מצבה, אז היא לא רוצה דבר שהוא דבר אחד, שלם. אז אולי דווקא זה היה אומר שיש מקום להקריב בהמה חסרה. לכן, אף על פי שאסרתי לך מצבה, בכל זאת הבהמה שאתה מקריב צריכה להיות שלמה. בסדר? לכן לא תזבח לשם אלוהיך, שור ועשה אשר יבומום, כל דבר רע, כי תועבת השם אלוהיך הוא. עד כאן דיני סנהדרין. כן, בבקשה. מה? לא תקים לך מצבה, כלומר אל תעשה מזבח שהוא עשוי מדבר שלם. אז אולי זה אומר שגם מה שאני מקריב אסור לו להיות שלם. לכן אומרים לך, לא, דווקא מה שאתה מקריב צריך להיות שלם. המקום שאתה מקריב עליו לא צריך להיות שלם. כן, טוב. עכשיו, מה הדבר שבית המשפט צריך לשפוט? הוא צריך לשפוט קודם כל את הדבר החמור ביותר. מה הדבר החמור ביותר שיש בחברה? עריות, מה עוד? עבודה זרה, מה עוד? שירות דמים. אז תחליטו, מה הדבר? מתוך שלושתם, מה יותר חמור?
שלושתם שקולים כאחד.
אתה בטוח?
באותה נשימה. בגלל זה שלושתם יריב בעלי עבור.
שלושתם יריב בעלי עבור. אז זאת אומרת, אין שום הבדל. עבודה זרה, גילוי עריות, שירות דמים, שווה.
עבודה זרה
יותר חמורה. עבודה זרה שקולה כנגד כל התורה כולה. נכון? כל התורה כולה היא תגובה לעבודה זרה. לכן... מה? זה אנטיתזה של התורה. לכן, למשל, אם נביא מצווה לעבור על שפיכות דמים, או על גילוי עריות, שומעים לנביא, נכון? הוא אומר לעבודה עבודה זרה, לא שומעים לו. סימן שיש הבדל בין עבודה זרה לשפיכות דמים וגילוי עריות. נכון? ולכן, אתה רואה שהדין הראשון שהתורה מצווה לשופטים, זה לדון עבודה זרה. כי ימצא בקרבך, באחד שעריך אשר השם אלוהיך נותן לך, איש או אישה אשר יעשה את הרע בעיני השם אלוהיך לעבור בריתו וילך ויעבוד אלוהים אחרים וישתחו להם ולשמש או לירח או לכל צבע השמיים אשר לא ציוויתי והוגד לך ושמעת ודרשת היטב הנה אמת נכון הדבר נעשתה תורה הזאת בישראל והוצאת את האיש ההוא או את האישה ההיא אשר עשו את הדבר הזה שעריך את האיש או את האישה הושכלתם באבנים ומתו על פי שניים עדים או שלושה עדים יומת המת לא יומת על פי עד אחד יד העדים תהיה בו בראשונה למיתו יד כולם באחרונה וביארת הרע מקרבך. כן, פסוק כף ב', מה יש לך ממנו?
שסגל השופטים צריך להיות לא אחיד, למשל השיטה הזאת של
חדר מלחמר בבגץ, האם סגל השופטים צריך להיות לא אחיד? כלומר, מתוך לא תקים לך מצבה. יכול להיות שיש בזה משהו. תראה, יש הלכה, קודם כל, שאם בדין כולם חייבו, פטור, נכון? בדין אחיד, סימן שהוא לא בדין. אני חושב משהו שאמר פעם הרב יצחק הוטנר, בעל פחד יצחק, הוא אמר, הרי כתוב, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, נכון? אז הוא אמר, כשיש אלו ואלו, זה דברי אלוהים חיים. אבל אם אין אלו ואלו, זה דברי אלוהים מתים. עניין, כן? אז יש בזה, זה משהו מיוחד. הרי זה, למשל, גם במה שנקרא בדין של זבלן, כלומר, זה בורר לו אחד. אז אחד מבעלי הדינים בוחר לו דיין, השני בוחר לו דיין שני, ושניהם בוחרים להם עוד אחד שלישי. בבקשה.
אולי בפסוק כ"ב יש פה איזה רמז גם כן לעבודה זרה, זאת אומרת הנצרות משולה לעץ, ואבן זה האסלאם.
יפה, יפה. מאוד יפה, מאוד יפה. אתה אומר כ"א וכ"ב, אחד אוסר עץ, אחד אוסר אבן, זה בעצם נגד הנצרות והאסלאם. רעיון יפה. הרי מצאנו משהו דומה לזה, בפרשת ויתחנן כתוב, ועבדת שם אלוהים אחרים, עץ ואבן. מסביר רבי יהודה לוי בכוזרים מאמר רביעי, עץ ואבן, עץ זה הנצרות, אבן זה האסלאם. שאלה עובדים לעץ, אלה עובדים מסביב לאבן, אז יש צד כזה, יפה. אני אשתמש בזה בלי נהדר כשאני אתן דרשה על פרשת שופטים. טוב, זה עוד מעט. עכשיו, בואו נחזור לנושא פה של עבודה זרה שהוזכר כאן. עכשיו, שימו לב שתוך כדי שהתורה אומרת משהו לכאורה בנאלי, שמי שעובד עבודה זרה צריך לסכול אותו, יחד עם זה מביאים לנו, בדרך אגב, הלכות רבות של סדרי בית המשפט. למשל, פסוק ד', והוגד לך ושמעת ודרשת היטב, והנה אמת, נכון הדבר, נעשתה התועבה הזאת בישראל. כלומר, נרמזו כל דיני בדיקות וחקירות שבדיני גביית עדות. כן? או למשל, פסוק ו, על פי שניים עדים או שלושה עדים. זה גם כן בדיני העדות. מה זה אומר שניים או שלושה? אם יש שלושה, ברור ששניים. מה חידשת כאן? שאם באו שלושה כאחד, אם אחד נפסל, שני אחרים נפסלים גם כן. זה הולך לפי כתות של עדים. כן. זאת אומרת, יש פה הרבה הלכות שאין צורך לפרט אותם, אבל הם הלכות של סדרי המשפט שנלמדו בדרך אגב. כן. כן, מה אתה רוצה?
אני שואל, פה רשום,
למה
יש
את הציון
בעצם
של אמרת שרשום? סימן שאתה ראה. קודם כל, אני מבין שאתה ראית את הכתב יד של משה רבנו, אם אתה אומר שרשום. כתוב, כתוב, התכוונת. בסדר. אז מה אתה אומר שכתוב? לא יומת על פי עד אחד. נכון.
אז אם משהו פה על פי שניים או שלושה...
אתה מכוון כתוב. אם כתוב שלא יומת על פי עד אחד, אז למה כתוב על פי שניים או שלושה? הרי זה מובן מלאב. אם הוא לא יומת על פי עד אחד, אז שניים או שלושה. זה יותר מאחד, נכון? אז למה זה כתוב, אתה מתכוון לשאול. כן. התשובה היא פשוטה מאוד. משום שהעדים הם כתות כתות. כלומר, אם באים למשל 10 עדים, אתה מחלק אותם לזוגות זוגות. עכשיו, אתה מביא זוג אחד של עדים, אחד משני העדים נפסל. מצאו שהוא קרוב משפחה, או כל מיני דברים אחרים. כן? זה פוסל גם את העד השני, הוא לא יכול להצטרף לכת אחרת. זה כדי ללמד אותך שהעדויות באות בשלשות או בזוגות. בסדר? כן. אתה אומר ככה, אם כתוב שלושה או שניים, שניים או שלושה, אז זה ברור שאחד לא, זה שאלה חדשה, נכון? אז למה כתוב לא יומת על פי עד אחד? אפשר להגיד, מדין להוסיף לב, שאם יומת על פי עד אחד, הדיין לוקה. בבקשה.
פסוק ג' השמש, כל הירח מחוץ לשמיים, שעוד ציבים. זה רק מגרמי שמיים? אדם
שעובד
סתם
השירה,
זה משהו אחר?
לכאורה... אני פשוט לא מבין מה שאתה שואל. הרי אתה שואל, האם פה מדובר רק על גרמי השמיים? לא יודע, אני קראתי את פסוק ג' והחלק הראשון, לא מדבר על גרמי השמיים. וילך ויעבוד אלוהים אחרים, וישתחו להם. זה לא שמש וירח.
לא, אלוהים, הוא מגדיר משהו אחר כאלוהים, אז יש פירוט, שמש, ירח.
לא.
למה לא?
אם היה כתוב לשמש או לירח, אתה צודק. אבל כתוב ולשמש. סימן שהאלוהים האחרים זה לא השמש. יש וו, וו החיבור. ולשמש או לירח. תהיה את בקשה.
זה מה שאמרת
מקודם,
שבית דין שכולם מחייבים פטור.
כן.
אם זה משהו שכאילו...
מה?
הוא חייב לכל הדעות.
אבל לא היה דיון. סימן שלא היה דיון. אם לא היה דיון... אז זה סימן שזה לא בית דין בכלל.
אדם רצח מישהו באמצע הרחוב.
בית דין זה משהו שדן. אם אין דיון, אז אין פה מה לדון. אז זה לא בית דין.
היה דיון והחליטו לחייב, כולם.
מה?
היה דיון והחליטו לחייב, כולם.
לא, לא היה דיון. דיון, הכוונה שיש דעות שונות. אם לא יכולה להיות דעה אחרת, סימן שזה לא דיון.
סליחה.
כן?
השאלה שלו, כן? אדם בבית המשפט, מול כל אותו סגל דיינים, מוציא
אקדח ויורה
בחברות.
נכון.
כן? כולם ראו את אותו דבר, שאלה שמישהו יגיד אחרת.
לא, לא שייך.
זה דיון.
נכון, אז, אז לכן הוא לא שפיט.
למה?
כי משפט זה כשיש דיון. אם אין דיון, אין פה משפט.
אז הוא פטור.
פטור, יכול להיות. יכול להיות שהמלך יצטרך לטפל בזה. יש עוד רשויות בים ישראל. יש גם המלך. אז המלך יכול להתערב. המלך יש לו הרבה כוח. עד כאן.